וידבר השם אל משה לאמור, דבר לבני ישראל ואמרת עליהם איש או אישה כי יפיל עם דור נדר נזיר להזיר להשם מיין ושחר יזיר חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים והזג לא יאכל כל ימי נדר נזרו תער לא יעבור על ראשו עד מלות הימים אשר יזיר להשם קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו השבת פרשת נשא פרשה ארוכה ביותר בתורה אנחנו קוראים בין היתר את דיני הנזיר פרשת הנזיר הפרשה שקדמה לפרשת הנזיר זוהי פרשת סוטה והסמיכות בין הפרשות כותב על כך רש"י בקטע השני למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין זוהי הסמיכות בין פרשת נזיר לפרשת סוטה סוף פרשת נזיר בקטע השלישי זו תורת הנזיר אשר ידור קורבנו להשם על נזרו וכולי מיד לאחר מכן פרשת ברכת כהנים וידבר השם אל משה לאמור דבר אל אהרון ואל בניו לאמור כל תברכו את בני ישראל לאמור להם יברכך השם וישמרך יאר השם פניו אליך ויחונך ישא השם פניו אליך וישם לך שלום גם כאן חז"ל בגמרא במסכת תענית לא לפנינו אומר את זה בעל פה עומדים על הקשר בין נזיר לפרשה הבאה ברכת כהני מה נזיר אסור ביין אף כהן בשעת העבודה אסור ביין מיד לאחר הפרשה הזאת של ברכת כהנים מופיעה הפרשה של קורבנות הנשיאים וזו פרשה שלוקחת אותנו עד סוף הפרשה כל נשיא והקורבן שהוא מביא תחילת הפרשה לאחר מכן פרשת בעלותך עוסקת התורה בהדלקת המנורה וגם כאן חז"ל עומדים על הקשר בין קורבנות הנשיאים להדלקת המנורה בקטע הרביעי למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים לפי כשראה אהרון הכהן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות אז הנה לנו פה שרשרת של פרשות וחז"ל עומדים על הקשר שקיים בין פרשה לפרשה. המעניין הוא, וזאת תהיה שאלתנו הראשונה, כשחז"ל עומדים על הקשר בין הפרשה של סוטה לנזיר, הקשר הוא קשר רעיוני. הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אותו דבר, הקשר בין קורבנות הנשיאים להדלקת המנורה, אהרון הכהן לא היה שותף בחנוכת הנשיאים, חלשה דעתו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. שוב, קשר רעיוני בין הפרשות. אבל הקשר בין פרשת נזיר לברכת כהנים, אנחנו מוצאים בחז"ל קשר הלכתי. נזיר אסור ביין, כהן בעבודה גם כן אסור ביין. שאלתנו הראשונה היא, מהו הקשר הרעיוני המחשבתי שקיים בין פרשת נזיר לפרשת ברכת כהנים? ודאי וודאי שקיים גם קשר רעיוני מלבד הקשר ההלכתי. מהו אותו קשר רעיוני שקיים בין פרשת נזיר לברכת כהנים? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, בסוף הקטע הראשון, הנזיר שמסיים את נזירותו, נאמר בפסוק י' וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן אל פתח אוהל מועד, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וקידש את ראשו ביום ההוא. שואלים הראשונים, איזה חטא חטא הנזיר שהוא סיים את נזירותו? הוא היה נזיר, הוא גמר את נזירותו, מדוע הוא צריך להביא קורבן חטאת? כותב על כך הרמב"ן בקטע החמישי, וטעם החטאת שיקריב הנזיר ביום מלות ימי נזרו לא נתפרש, לא כתוב. ועל דרך הפשט, כי האיש הזה חוטא נפשו במלות הנזירות, כי הוא עתה נזיר בקדושתו ועבודת השם, וראוי היה לו שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלוקיו, כעניין שאמר והקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים. השווה הכתוב את הנזיר לנביא, והנה הוא צריך כפרה בשובו להיטמע בתאוות העולם. אומר לנו הרמב"ן, הסיבה שהנזיר מביא קורבן חטאת, כי הוא חוזר להיטמע בתאוות העולם. קודם הוא היה נזיר, הוא היה פרוש מהכל, היה קדוש, ועכשיו הוא חוזר להיטמע. שואל על כך רבינו בחיי בקטע השישי, כי לא מצינו בכל התורה כולה קורבן, כי אם על אבון שקדם. קודם אדם עושה עבירה, ואז הוא מביא קורבן חטאת. וזה שקדם וזכה לעשות המצווה, והיה כל ימי נזירותו קדוש ופרוש מתאוות העולם, ואתה ביום מלות ימי נזרו תחייבנו תורה להביא קורבן? הנה זה עניין נפלא ומחודש. שואל רבינו בחיי, אני לא מבין, נכון, הנזיר אמנם חוזר להיטמע, חוזר לתאוות העולם, אבל סוף סוף הוא לא עשה עבירה. ואנחנו יודעים, קורבן חטאת בא אחרי שאדם עושה עבירה. לגמור את הנזירות, איזה עבירה יש כאן? ולכן כותב רבינו בחיי שזה עניין נפלא ומחודש. וזוהי בעצם שאלתנו השנייה היא, מדוע הנזיר שמסיים את נזירותו, ואם סיום נזירותו בעצם הוא לא חוטא, מדוע עליו להביא קורבן חטאת? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, השבת, פרשת נשוא, ההפטרה עוסקת בלידתו של שמשון. ואנחנו יודעים, הזכרנו את זה הרבה פעמים, כשקוראים הפטרה שהיא על סדר ההפטרות הרגילות, ההפטרה מקפלת בתוכה את כל ענייני הפרשה. ושאלתנו השלישית, מה הקשר בין ההפטרה לפרשה? אפילו הנזירות שמופיעה בפרשה לא קשורה להפטרה, כי הרי שמשון היה נזיר עולם, והנזירות שמופיעה בתורה היא לחודש, חודשיים, שלוש, יותר, פחות. אז אפילו נזירות שמשון לא דומה לנזירות של הפרשה. איך הדברים מתחברים? בכלל איך זה מתחבר לכל קורבנות הנשיאים? איך זה מתחבר לכל ענייני הפרשה? זוהי שאלתנו השלישית. מהו הקשר בין ההפטרה העוסקת בלידתו ונזירותו של שמשון לכל ענייני הפרשה, פרשת נשוא? אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק. ובסייעתא דשמיא הגדולה נראה פה דבר פלאי 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 פלאים שיורד ומגיע אלינו ליום יום שלנו. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, מהו הקשר הרעיוני שקיים בין פרשת נזיר לברכת כהנים? מצאנו קשר הלכתי, נזיר אסור ביין, כהן בעבודתו אסור ביין, אבל מהו הקשר הרעיוני בין הפרשות, כמו שקיים קשר רעיוני בין שאר הפרשות שחז"ל מסבירים? שאלה נוספת, מדוע על הנזיר שמסיים את נזירותו ועדיין לא חטא להביא קורבן חטא? שאלתו של רבינו בחיי. ושאלה שלישית, מהו הקשר בין ההפטרה העוסקת בלידתו ונזירותו של שמשון לבין כל ענייני הפרשה? שכדי לענות על השאלות האלו, אנחנו נתחיל דרך ההפטרה, מה שנאמר קודם ההפטרה, פסוקים שמופיעים לאחר ההפטרה, ולאט לאט נתקדם ובסוף נחבור לשאלות ששאלנו. נאמר בקטע השביעי, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. וכאן מתחילה ההפטרה, פסוק ב', ואיש אחד מצורה ממשפחת הדני ושמו מנוח ואשתו עקרה ולא ילדה. מוזר, אם היא עקרה אז ודאי שהיא לא ילדה, אז מדוע מציינים את זה? וגם המלאך אומר, וירא מלאך השם אל האישה ויאמר אליה, הנה נעת עקרה ולא ילדת והרית וילדת בן. זה הרי דבר פשוט, אם היא עקרה היא לא ילדה. היא מקבלת את ההוראות להיזהר מיין כבר בזמן ההיריון, להקפיד שהבן שנולד גם כן ייזהר מיין, ומורה לא יעלה על ראשו, נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן, הוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. ופלד האישה בן, ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער ויברכהו השם, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן בין צורה ובין אשתו. יום אחד הוא גדל ושמשון יורד תמנתה, שם הוא רואה אישה מבנות פלישתים, ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויאמר אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים, ואתה קחו אותה לי לאישה. כמובן אומר פה הרמב״ם להלכה שהיא מתגיירת, היא לא גויה, היא תתגייר או התגיירה, ואותה שמשון רוצה לשאת. אומרים לו אביו ואמו, האם בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? מה אתה צריך לקחת גויה, לגייר אותה ולהתחתן איתה? כך בבנות אחיך. ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי כי ישרה בעיניי. בעברית פשוטה אומר שמשון, אם האבא רוצים לבוא לחתונה תבואו, אתם לא רוצים אל תבואו, אני איתה מתחתן. והפסוק הבא, ואבי ואמו לא ידעו כי מי השם היא. מי השם? שמה, שיקח גויה יגייר אותה ויתחתן איתה? כי טוענה הוא מבקש פלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. מה נאמר כאן? מה כתוב כאן? פילי פילי. פלישתים 40 שנה מושלים בישראל. פלישתים הם לא אומה, הם כפי שמופיע בנביא קבוצות טרור. לכל קבוצה יש מנהיג, למנהיגים האלה קוראים בלשון הנביא סרני פלישתים. כשיוצאים למלחמה מול העם יודעים אמנם מתי היא מתחילה, לא יודעים מתי היא תיגמר, אבל היא נגמרת, היא נגמרת, עוד שנה, עוד שנה היא נגמרת. כשיוצאים למלחמה מול קבוצות של טרור זה הרבה יותר מסובך, כי אם פוגעים בקבוצה אחת כמה קבוצה אחרת, לא פשוט, מסובך מאוד. וזה המצב. במצב הזה אמא של שמשון עקרה, ויש עוד עקרות בתנ"ך, אבל כל העקרות שבתנ"ך מתפללות בצורה בלתי רגילה כדי לזכות לבן או בת. והנה כאן יש לנו הכרה לא ילדה, היא לא רוצה ילדים. ולמה? כי היא אומרת, יהיה לי ילד והילד הזה ייפגע על ידי החבורה של הפלישתים, איזה צער הוא יותר גדול, שאין בכלל ילדים? או אחרי הרבה הרבה שנים שאין, נולד ילד אחד והוא נהרג על ידי הפלישתים. אז היא אומרת, אני לא צריכה את זה. בא אליה מלאך השם ואומר לה, הנך ערה וילדת בן, והוא יחל להושיע את ישראל. והיא עושה את הבדיקה, כמובן עם בעלה, מי מדבר איתם, מתברר להם שזה מלאך השם, והיא מקפידה על כל ההוראות שהוא נתן, להתרחק מיין, גם בהיריון, והיא קוראת לו שמשון, בתקווה שהוא יביא את השמש, את האור, לעם ישראל בחזרה. הוא גדל עם הרבה הרבה סייעתא דשמיא, ובשלב מסוים שמשון רוצה לבדוק שני דברים. א', עד כמה אמא ואבא הולכים איתו ביחד, זאת אומרת, אם הם צריכים ללכת איתו כל הזמן ביחד, או בשלב מסוים הוא הולך לבד וזהו. הדבר שני, הוא רוצה לבדוק אם יש לו עסק, מי עם הפלישתים. לכן הוא מבין, כדי לבדוק מי עם הפלישתים, הדרך היא להתחתן עם אחת מבנות פלישתים. דרך זה הוא יוכל להיכנס לאומה הפלישתית, לחבורות האלה, לא לאומה, לחבורות של הפלישתים, ללמוד את המנטליות שלהם, כי הוא יחשב אחד מהם, כי הוא יתחתן עם אחת מהבנות שלהם, והוא ילמד. אז באותו זמן הוא גם בודק את אמא ואבא. מה התגובה שלהם על זה שהוא הולך להתחתן עם אחת מבנות פלישתים? ואמא אומרים לו, ואבא, מה קרה לך? מה אתה צריך את זה? אז הוא הבין שמרגע זה ואילך הוא פועל לבד. והוא אומר להם, תבואו לחתונה טוב, לא תבואו, אני מתחתן. כי מי השם? הקדוש ברוך הוא שולח אותו לעשות את זה, מכוון אותו. ומה הרמז לכך שהקדוש ברוך הוא מכוון אותו? בדרך לפגוש את ההורים של הבחורה, אמא ואבא באים איתו, בקטע התשיעי, וירא שמשון ואביו ואמו תמנתה, ויבואו עד כרמי תמנתה. מה קורה שם בכרמים? שמשון לא יכול להיכנס, כי לא רק שאסור לו לאכול, הוא צריך גם להתרחק מכרם. ואז אמא ואבא מנצלים את ההזדמנות בפעם האחרונה, ואומרים לו בקטע השמיני, ויבואו עד כרמי תמנתה, אמר רב שמואל והרב יצחק מלמד שהיו אבי ואמו, מרים לו כרמי תמנתה זרועים כלאיים. אומרים לו, בני, כשם שכרמיהם זרועות כלאיים, כך בנותיהם זרועות כלאיים. מה אתה מתחיל איתם? מה אתה מתעסק איתם? הכל שם כלאיים, הכל שם מעורבב. אבל שמשון אומר, זהו, זאת ההחלטה שלי. והם חוצים את הכרם, שמשון הולך מסביב. מסביב. בדרך הוא רואה אריה. הוא הורג את האריה, הוא לא אומר לאמא ואבא כלום. כי הוא מבין שהוא לא סופרמן. הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. הוא עדיין לא מבין מה הוא בדיוק רוצה ממנו, אבל הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. ואחרי שנפגשו עם ההורים של הכלה, קבעו תאריך לחתונה. ושוב הולכים לחתונה באזור של הכלה. אמא ואבא שוב עוברים דרך הכרם, שמשון הולך מסביב, ומה הוא הולך? לבדוק מה נשאר מהאריה. מה נשאר? זבובים, לכלוך, לא מריח טוב, אם נשאר. למה הוא הולך לבדוק? כי הוא הבין שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו כשהוא הרג את האריה, רק הוא לא הבין מה הוא רצה ממנו. אז הוא הולך לאריה, ומה הוא מגלה? דבש. או, הבנתי הכל. אמא, אבא, בואו תאכלו, יש פה דבש. זאת אומרת, שמשון מבין שהוא הולך להיות כמו אריה ולתת מתיקות לעם ישראל אחרי כל המרירות של 40 שנה. והוא מבין שאת המתיקות הזאת הוא יביא לבד כבר בחתונה. הוא מודיע לכל האורחים החשובים שאשתו הפלישתית הביאה לחתונה, יש לו שאלה, אומר שמשון. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. והוא מבטיח להם 30 סדינים ו-30 חליפות. מהי השאלה? פסוק י' ד', ויאמרו לו חודה חידתך ומשמענה. בקטע עצי. ויאמר להם מי האוכל, כדי לעשות קו, יצא מאכל. כמובן מהאריה יצא דבש. ומאז יצא מתוק. שוב, אותו דבר. ולא יכלו להגיד אחידה שלושית ימים. הוא אומר להם, תראו, אנחנו עכשיו ביחד שבעה ימים. לפני שהשבע ברכות האחרון מסתיים, תנו לי תשובה. אם תיתנו תשובה, תקבלו את מה שהבטחתי. אין שום מצב שמישהו בעולם יהיה לו תשובה לשאלה, מאז יצא מתוק. זה יכול להיות כל דבר. אז מה הוא ציפה? שהם יבקשו איזה רמז, אולי משהו שיעזור להם. במקום זה מה הם עושים? אומרים לאשתו, תקשיבי טוב, אם לא תוציא את התשובה מבעלך, נהרוג אותך. ויום יום הם אומרים לה, ויום יום היא בוכה לו, והוא לא אומר לה, והוא מחכה עד כמעט הדדליין, עד הזמן שהם צריכים לתת תשובה, ואז הוא אומר לה את התשובה. היא רצה מהר להגיד להם, והם באים ואומרים לו, פסוק י"ח, ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי בטרם יבוא אחרס לה, זאת אומרת לפני שמגיע הזמן, מה מתוק מדבש ומאז מארי, כדי לסותקה, והיא אומר להם, לולי חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. אומר להם שמשון, רמאים שקרנים גנבים, אתם לא יודעים, לחצתם על אשתי, אני אמרתי לה ברגע האחרון והיא רצה להגיד לכם, אבל הבטחתי, אני מקיים. ואז הוא מתחיל, הוא הורג 30 פלישתים, מוריד להם את החליפות, לוקח להם את הסדינים, נותן לה. אומר לאשתו שמשון, נגמר השבע ברכות, שהוא רוצה לנסוע לכמה דברים שהוא צריך לסדר, הוא יחזור עוד איזה שבועיים, שלוש. זאת אומרת, לא בסדר. הוא חוזר אחרי כמה חודשים. וכשהוא חוזר, הוא רוצה לבוא הביתה. זאת אומרת, שמשון בשלב הזה מבין, הפלישתים אין לו עם מי לדבר. רמאים, שקרנים, גנבים. הוא רק רוצה לדעת אם זה כולם, או אולי רק אלה. אז את מי הוא יכול לבדוק? את אשתו, הכי קרובה אליו. והוא חוזר אחרי כמה חודשים, בקטע העשירי, ותהי אשת שמשון למרעהו, אשר ראה לו, ויהי מימים, בימי קציר חיטים, ויבכה שמשון את אשתו בגדי עזים, ויאמר אבוה אל אשתי, אחדרה, ולא נתנו אביה לבוא. למה? ויאמר אביה, אמור אמרתי, כי שנוס נטיה, ואתננה למרעך, הלא אחותה הקטנה טובה ממנה, והנה לך תחתיה. הוא מגלה שגם על אשתו הוא לא יכול לסמוך, היא כבר אצל מישהו אחר. ואבא שלה אומר לשמשון, מה אתה דואג? אחותה הצעירה נחמדה יפה ממנה, קח אותה. שמשון רואה את זה, הוא מבין שאין לו בכלל בכלל עם מי לדבר ולא להאמין לאף אחד, ואז הוא מחליט לנקום בהם. הקדוש ברוך הוא מזמן לו 300 שואלים, קושר להם את הזנבות בלפידים, שורף להם את כל הקמה. מה התגובה של הפלישתים? התברר להם שמי עשה את זה? חתן התמני, שמשון חתן התמני. למה? כי חותנו לקח את אשתו, נתן אותה למישהו אחר, מיד פסוק ו', ויעלו פלישתים וישרפו אותה ואת אביה באש. אין להם בעיה לשרוף אחד את השני, להרוג אחד את השני. ואז הם באים לעם ישראל ואומרים, או שאתם נותנים את שמשון או יוצאים למלחמה. אומר להם שמשון לעם ישראל, אין בעיה, תקשרו לי את הידיים, את הרגליים, תנו אותי לפלישתים, אתם אל תעשו לי כלום. הוא מגיע לפלישתים, קשור, הם חושבים שזהו, הוא משחרר את האזיקים, מוצא לחי של חמור, מכה 1,000 איש, הורג במכה אחת. מכה אחת. ואז הוא צמא, הוא מרגיש שהוא הולך למות, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עכשיו אני אפול ביד הפלישתים הערלים האלה. ובנס מתגלה לו מים והוא מחיה את נפשו. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה פה לומר לשמשון, דבר מאוד ברור, שמשון תקשיב טוב, אתה יכול להיות אריה, אריה ולהביא מתיקות לעם ישראל. בתנאי אחד, תלמד לא להיות שואל. המיוחד אצל השואל, שהוא מסתכל כל הזמן לצדדים, תסתכל ישר, אחריי, לא לצדדים. ודבר שני, אל תיפול בחומריות. אדם שיש לו כוח פיזי חזק, קל לו מאוד ליפול בחומריות. תזכור שמשון, כל הכוח שלך זה לא אתה, אתה מקבל את זה מבורא עולם, ותשתמש עם זה לא בשבילך, בשביל כלל ישראל. בשביל זה קיבלת את זה. אם תזכור את זה, תגיע רחוק. תשכח את זה, תאבד את הכל. ובהתחלה זה עובד מצוין. עד שיום אחד, בקטע 11, וילך שמשון עזתה, וירא שם אישה זונה ויבוא אליה. חז"ל אומרים בקטע 12, וילך שמשון עזתה, וירא שם אישה זונה ויבוא אליה, לפיכך לקה תחילה בעזה, דכתיב ויורידו אותו עזתה. זאת אומרת, הוא כבר משתמש בכוח לא בצורה הנכונה. הפלישתים שומעים ששמשון בעזה, הם סוגרים את העיר, מחכים לו כשהוא יצא בבוקר ורוצים להרוג אותו. הוא, בלי להתבלבל, בחצי הלילה, מרים את השערים של עזה, הולך איתם, מטפס על איזה הר, ומההר הוא רואה את חברון, כפי שנאמר בקטע 11. וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקם בחצי הלילה ויחוז בדלתות שער העיר, פסוק ג', ובשתי המזוזות, ויסיין עם הבריח, וישם על כתפיו, ויעלם אל ראש ההר, אשר על פני חברון. הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, למרות ששמשון כבר חטא, מכוון אותו להגיע להר שמשם הוא רואה את חברון, ובעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמשון, תסתכל טוב, סבתא שלך פה, סבא שלך, שרה, אברהם, רבקה, יצחק, האבות, האימהות, תלמד מהם. להם גם היה הרבה כוח, אדיר, אבל לא לעצמם, עבור הכלל, עבור הציבור. תזכור את זה. כי אם תשכח את זה, אתה מאבד את הכל. ואז מה קורה? בקטע ה-13, הוא מגיע שוב פעם לעזה, הוא מוצא אישה, הוא שמע גלילה, בקטע ה-11. והיא אחרי כן, והיא אב אישה בנחל סורק, הוא שמע גלילה. והיא מפילה אותו. מציעים לה הרבה מאוד כסף. ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף, הרבה מאוד. והיא מפילה אותו, אותו גלילה, בקטע ה-14. היה רבי מאיר אומר, אם מלא לא נקרא שמה דלילה, הייתה ראויה שתיקרא דלילה, שדלדלה את כוחו, דלדלה את ליבו, דלדלה את מעשיו. כמו שאמרנו הרבה פעמים, דלילה, מורידים את הדלת מדלילה, מה נשאר? לילה. אמא קוראת לו שמשון, שיביא את האור, שיביא את השמש. דלילה מפילה אותו לחושך, ללילה. כי הוא משתמש בכוח לעצמו ולא לכלל. ונפלא, כותב רב שמעון שקופ בהקדמה לספרו שער יושר, ראש הישיבה הגדול של גרודנה, כותב בקטע ה-15, שיהיו כל עבודתנו ועמלנו תמיד מוקדשים לטובת הכלל, שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה, הנאה ותענוג, שלא יהיה בזה איזה עניין לטובת זולתנו. וכמובן, בכל הקדושות, הנה, כשהאדם מיישר הליכותיו ושואף שתמיד יהיו דרכי חייו מוקדשים לכלל, אז כל מה שעושה גם לעצמו, להבראת גופו ונפשו, הוא מתייחס גם כן אל מצוות קדושה. שעל ידי זה ייטב גם לרבים, שבטובתו לעצמו מתאים עם הרבים הצריכים לו. זאת אומרת, שאדם, כל מה שהוא עושה, הוא הולך לנוח, הולך לחופש, טוב מאוד, הוא יהיה חזק יותר, יהיה לו כוח להשפיע, לתת יותר לכלל, אז גם החופש הפרטי נהפך להיות מה? מצווה. זוהי הקדושה בעם ישראל. הקדושה היא שהאדם משתמש בכוחות שלו, כל אחד במה שיש לו, עבור הכלל, עבור הציבור. כשבזה משתמשים, יש קדושה ויש גבורה. יהדות אין בה גבורה בלי קדושה. גבורה וקדושה הולכים ביחד. הקדושה נותנת את הגבורה. אצל שמשון זה עבד בהתחלה באופן נפלא עד שזה נפל. ונבין, שמשון היה אדם שיעקב אבינו חשב, האמין שהוא יהיה מלך המשיח. כשיעקב אבינו מברך את השבטים, הוא מברך את שבט דן, דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, היא דן נחש עלי דרך הנושך יקנה סוס. אומרים חז"ל לרגע אחד בקטע ה-19, הנושך יקנה סוס, קראו לשמשון וישחק לנו. אמר רבי לוי כתיב, ועל הגג, שמשון הרי הורג את כולם שמה, הוא עומד שמה בין העמודים, מפיל אותם, על הגג 3,000. אלה מה שהיו על שפת הגג, אבל מה שהיו לאחוריהם ולאחורי אחוריהם, אין בריאה יודעת. שמשון הרג אלפים, אולי עשרות אלפים. וחז"ל אומרים, שלוש שורות בקטע ה-19, לפי שהיה יעקב אבינו כדי לעשות שם קו, רואה אותו, את מי? את שמשון, וסבור בו שהוא מלך המשיח. כיוון שראה אותו שמת, אמר, אף זה מת, לישועתך קיוויתי השם. לכן, לאוזן שומעת ועין רואה, פלאי פלאים. שמשון הבין את הטעות שלו. הוא השתמש בכוח לעצמו בשלב מסוים, והוא איבד אותו. ואז כשהוא עומד בין העמודים ועשרות אלפי פלישתים מסביב, אומרים, הנה ניצחנו אותו. הוא אומר לנער שלידו, תניח לי את הידיים על העמודים. ואז מה קורה בקטע ה-16? והבית מלא האנשים ונשגה אנשים, ושם כל סרני פלישתים, כל ראשי קבוצות הטרור הגיעו לשם, ועל הגג כ-3,000 איש ואישה הרואים בשחוק שמשון. מה יקרה שמשון אל השם? ויאמר, השם אלוקים, זכרי נינה וחזקי נינה אך הפעם הזה. האלוקים, והיא נקמה, נקם אחת, בשתי עיניים, מפלישתים. וילפת כדי לעשות קו שמשון את שני עמודי התווך, אשר הבית יכול עליהם, וישמח עליהם, אחד מימונו ואחד משמונו, ויאמר שמשון, תמות נפשי, נפשי פלישתים, וירד בכוח ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, והיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. פילט להם. מה הוא עשה? הוא מחזיק בעמודים, ולשון הפסוק, פסוק כ"ט, וילפת שמשון. הוא מתקן את החטא שלו, אבל זה קצת היה מאוחר. הוא מוסר את נפשו עבור כלל ישראל. אותו מטבע לשון, וילפת, מופיע עוד פעם בתנ״ך, פילי פלאים. איפה? במגילת רות, אצל בועז, בקטע ה-17. ותרד הגורן, ותעש ככל אשר צוותה חמותה, ויוכל בועז ויש, ויתב ליבו, ויבוא לשכב בקצה הערמה, ותבוא בלט, ותגל מרגלותיו ותשכב, ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש, וילפת, והנה אישה שוכבת מרגלותיו. פילי פלאים. בועז איש גיבור חי, עשיר, הכל יש לו. הוא שוכב בשדה. פתאום, באמצע הלילה, הוא רואה אישה למרגלותיו, וילפת. מה זה וילפת? הוא אוכל את עצמו. יצרו אומר לו, היא פנויה, אתה פנוי. היא רוצה להתחתן איתך, אתה רוצה להתחתן איתה. נו, אז מה הבעיה? היא כבר באוהל איתך. אומר בועז, לא, אני צריך לשאול אם אני יכול, אני אשאל את בית הדין, אני אקדש אותה כדת משה וישראל, אני לא משתמש בכוח שלי לעשות את מה שאני רוצה, אני משתמש עם זה עבור הכלל. אותו מטבע לשון, ומעניין, גם בועז היה שופט. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא דף צדיק א', בועז הוא יבצן, גם הוא היה שופט. זאת אומרת, בועז ושמשון נמצאים באותו מצב, עם כוח בלתי רגיל. שמשון נופל. משתמש עם זה לעצמו. הוא שוכח מי נתן לו את הכוח. הוא שוכח איך להשתמש איתו. והוא מאבד את הכל. וכמה נפלא המטבע הלשון הזאת וילפת. הוא את עמודי התווך, עכשיו הוא מחזיק אותם עבור כלל ישראל, אבל בועז מחזיק את עצמו. והקדוש ברוך הוא רוצה שאדם ידע להחזיק את עצמו. ולכן לעולם פרשת נשא, קוראים אותה בסמוך לחג שבועות. רוב הפעמים זה אחרי שבועות. אחרי שקראנו את מגילת רות עם בועז, שזוכה מכוח הפעולה שהוא עשה, שהגאולה תצא ממנו, דוד והמשיח. קוראים על שמשון, שיכל היה, ויעקב היה בטוח שהוא יהיה, והפסיד את הכל. פילי פלאים. זאת אומרת, באה התורה בפרשת נשא, הפרשה הארוכה בתורה, אחרי שבועות, כדי להראות, הנה אנחנו מוסיפים עוד בתורה, והפרשה באה ללמד אותנו יסוד. אדיר. הרואה סוטה בקלקולה. מה זאת אומרת סוטה בקלקולה? אדם בא לבית המקדש באמצע השנה. הוא נכנס למקדש, הוא רואה, מגיע אישה שחושדים בו שזינתה, עוברת את כל התהליך, שותה את המים, ביתנה הצבא, הולכת למות ומתה. וואו! חטא ועונשו. חטא ועונשו. זה מעורר הרבה עירת שמיים. אבל ביהדות לא מספיק להתעורר לעירת שמיים. צריך לעשות מעשה כדי לשמור את העירת שמיים. כמו שמתעוררים אפשר גם להירדם. צריך לעשות מעשה. איזה מעשה? כל אחד מה שהוא רוצה. אדם נמצא באיזשהו אירוע רוחני, תורני. הוא מתרגש מאוד. איך שומרים את זה? איך לא מאבדים את זה? מקבלים לעשות משהו טוב. מה? כל אחד מה שהוא רוצה. אותו אדם שראה סוטה בקלקולה וראה חטא ועונשו, יכל היה לקבל על עצמו לתת צדקה יותר, ללמוד גמרא או משנה, אבל הוא החליט להיות מה? נזיר, בסדר. אבל החלטת להיות נזיר, זה לא לחודש, זה לא לחודשיים, זה לתמיד. כי ברגע שקיבלת על עצמך דבר טוב עבור הכלל, אבל הנזיר הזה היה רק לחודש. ואחרי חודש הוא רוצה לחזור לחיים הרגילים, אז הוא נהפך להיות נזיר בקלקולו. אז מה התיקון? ברכת כהנים, הפרשה שצמודה לזה. כי מה זה ברכת כהנים? כהנים שזכו למתנה מיוחדת מבורא עולם לברך, והם לא משתמשים בזה רק לעצמם ולשבטם, הם מברכים את כל הכלל, את כל הציבור. זה הסמיכות הרעיונית בין נזיר לברכת כהנים. כי נזיר שגמר את בזירותו זה נזיר בקלקולו, כמו שכותב הרמב"ן. כי זה לא משחק, אני אהיה נזיר חודש חודשיים ואני חוזר ליום יום. אף אחד לא ביקש ממך להיות נזיר. יכלת לקבל על עצמך משהו אחר, אבל אם החלטת, קח את זה עד הסוף, לא לעצור באמצע. כל הפרשה באה ללמד אותנו, כשאדם מקבל כוחות להשתמש עם זה עבור הכלל, וכל אחד בדרך שלו, כל נשיא מביא קורבן, התורה חוזרת על זה עוד הפעם, קורבנו כערת כסף אחת, קורבנו כערת כסף אחת, ביום הזה, ביום הזה, למה לחזור כל פעם אותו דבר? כי זה לא אותו דבר. כל נשיא, כל שבט, יש להם את הכוח שלהם, את המעלות שלהם שאין לאחרים, ומשתמשים עם זה עבור הכלל, עבור הציבור. זאת ההפטרה של שמשון, זה מה שציפו ששמשון יעשה, ובכך יושיע את ישראל. ושמשון עשה, עד שבסוף הוא נפל, ואיבד את ההזדמנות להיות הגואל. ויעקב אבינו אומר עליו, חבל, ריבונו של עולם, ממש חבל, לישועתך כי מתיישם. בא בועז, גיבור חי, עם הרבה עוצמה, יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא אומר לו, אני לא עושה, כי אני רוצה. אני עושה את מה שאני צריך. ואז הוא זוכה, שמהבית הזה יוצא הגואל. לכן כמה נפלא, עשרת הדיברות, אנחנו קוראים שלוש פעמים. פעמיים, כולם מכירים, פרשת יתרו, פרשת ואתחנן. איפה הפעם השלישית? בפרשת קדושים. נאמר בקטע 21, ודבר השם אל משה, לאמור דבר אל כל עדת בני ישראל. תני רבי חייא, הפרשה זו נאמרה בהקל, מפני שרוב גופי תורה תלויים בה. מה הפרשה? רבי לוי אומר, מפני שיש בה עשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך, מה כתוב בפרשת קדושים? אני השם אלוקיכם. לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. מה כתוב בפרשת קדושים? אלוקי מסכה לא תעשו לכם. לא תישא כתיבך, לא תשבו בשמי. זכור את יום השבת, כתיבך את שבתותיי תשמרו. כבד את אביך ואת אמך, כתיבך איש אמו ואביו תיראו. את זה קוראים עוד הפעם בהקל, שכולם באים ביחד, כדי ללמד את הציבור. הכוח הגדול שלנו, שכל אחד נותן בשביל כולם. את מה שהוא זוכה מהקדוש ברוך הוא, כל אחד בתחום שלו, מעביר את זה בכל מיני מעגלים גם לאחרים. כשאת זה יודעים לעשות, אף אחד לא יכול לעמוד עלינו. זה נותן לנו את הכוח לעמוד מול כל סרני פלישתים, כל פעם בצורה אחרת, במקום אחר, לא להיבהל. כבר בתחילת הדרך, כשעשיו ראה שאנשים שהוא התחתן לא מצאו חן בעיני יצחק, הוא הלך והתחתן עם הבת של ישמעאל. ועשיו וישמעאל נהיים חתן וחותן. עשיו, וכל מי שמסמל את עשיו, נהיה החתן של ישמעאל, החתן הגדול של ישמעאל, והם הולכים ביחד. וחז"ל אומרים, כמו שזה היה בהתחלה, כך זה יהיה לקראת הגאולה. ואנחנו הרי אומרים מפורש בסליחות, קלה שעיר וחותנו ויעלו לציון מושיעים. וזה ככה יהיה, הם ילכו ביחד, וזה יראה מפחיד מאוד, אבל אין מה להיבהל. יש בעל הבית, קדוש ברוך הוא הבעל הבית, לא ייתן למות רגלינו. הוא ידאג שיתקיים בנו המדריכנו על במות אויבינו. מה שנדרש מאיתנו זה לגלות את הכוחות שלנו ולהשתמש בהם לא רק לעצמנו, להבין שהקדוש ברוך הוא נותן אותם ולהשתמש איתם עבור הכלל. כשאת זה עושים, מה ששמשון עשה בהתחלה, שהפלישתים לא ידעו בכלל מה זה יום ומה זה לילה, הקדוש ברוך הוא יעשה עבורנו, אם אנחנו נשתמש בכוחות האלה בצורה הזאת. לכן, כשקוראים את פרשת נשוא, בימים שלאחר קבלת התורה, זה הולך יד ביד ביחד. למדנו מבועז את מה שמוטל עלינו. ואומר יונתן בן עוזיאל על בועז, כבש יצרו כמו יוסף הצדיק, כמו פלטיאל בר לייש, בן לייש. ולכן זכה בועז והגואל יצא ממנו. אם נלך בעקבות בועז ביום יום שלנו, אז נזכה באמת מכוח האור של התורה וההשתמשות בכוחות שלנו בצורה הנכונה, עוד בזו השנה לאור של הגאולה, ונזכה לראות באמת איך יעקב אבינו התפלל לישועתך קיוויתי השם. הכל בא בכיווי, כשיש את הכיווי יש את הלוק פור, מקווים ועושים את מה שצריך, זוכים לגאולה, ונזכה באמת עוד בזו השנה לגאולה השלמה, מתוך ברכה ושמחה.